ביצה דף למד ב', מתחילים בעזרת השם במשנה. ביום טוב יש מצווה להדליק נרות. מברכים להדליק נר של יום טוב, בדרך כלל גם מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כמובן שמותר להדליק נר ביום טוב עצמו, אבל להכין את הנרות ביום טוב צריך לדעת כמה פרטי הלכות. מותר לקחת כוסית לשפוך קצת שמן זית ולהעמיד פתילה או לשים נרונים ביום טוב. אבל אחד רוצה לקחת פתיל צף למשל, שלוקחים פתילה, מכניסים אותה לתוך כזה מין קרטון או משהו כזה שיש באמצעו נקב ותוכבים בפנים את הפתילה וככה מדליקים את הנר. אז יש בזה נידון בין הפוסקים, האם מותר להכין את הפתיל צף, להשחיל אותו בתוך החלק שצף. יש כאלה שמתירים, אבל אם אין נקב וצריך, יש רק את ההכנה לנקב וצריך לדחוק את הנר, את הפתילה, כדי שהיא תנקוב את הנקב בצורה סופית, אז יש הרבה יותר טעם להחמיר ולאסור להכין. לכן כדאי מאוד להכין את הפתילות מלפני יום טוב, שרק יצטרכו להניח אותם על גבי השמן ולא להכין אותם ביום טוב עצמו. הכלל הוא, מותר להכין את השמן או את הנרונים, אבל אסור לי לעשות כלי לצורך הדלקת נר. אני לא יכול לקחת את החלק שאמור לצוף ולהפוך אותו לכלי ביום טוב עצמו על ידי שאני מנקב בו נקב. וכן, אם יש לי פתילה ארוכה, אני לא יכול לחתוך אותה, כי אז אני משלים ועושה כלי. אסור לי לעשות כלי כדי שמהכלי הזה אני אחר כך אדליק נר. וזה הנושא שהמשנה שלנו עוסקת בו. בזמנם, כשהיו רוצים לקחת את הכלי שבפנים היו שמים שמן ופתילה, מה שנקרא נר, היו לוקחים כזה חום חימר, עושים אותו צורה של ביצה, ואז היו חוקקים בפנים, והיו עושים בית קיבול כדי לשים שמן ופתילה. אין פה חטין את הנר, אסור לקחת את אותה ביצה, את אותו חימר גולמי, ולחקוק בפנים מקום שיהיה בית קיבול לשמן ולפתילה. אסור לעשות את זה ביום טוב, מפני שהוא עושה כלי. דבר נוסף, ואין עושין פחמין ביום טוב. אסור לחבות גחלים ביום טוב, אפילו אם הוא עושה את זה לצורך אוכל נפש, דהיינו לצורך להסיק את המרחצאות. כי בזה שהוא הולך והוא מחבא את הפחמים, את הגחלים, הוא עושה כלי. למה? כי צורפי זהב היו משתמשים עם אותם גחלים קבועים לצורך מלאכתם. וכן, כשאין לו פתילה מספיק קצרה, יש לו פתילה ארוכה מדי, והוא רוצה לחתוך את הפתילה, אין חותכים את הפתילה. למה? כי זה נחשב עשיית כלי. רבי יהודה אומר, יש דרך שמותר כן לחתוך פתילה לשניים, חותכה באור, דהיינו, לוקח שני נרות, ושם בהם פתילה אחת, ואז הוא מדליק באמצע, ואז נהיה לכל נר פתילה קצרה בפני עצמו. הדין הראשון שלמדנו במשנה, אין פוחתין את הנר מפני שהוא עושה כלי. אסור לי לקחת מין ביצה כזאת של חימר, ולחקוק בפנים בית קיבול, כי זה עשיית כלי. מן תנא דפחיתת נר מן ההוא, שואלת הגמרא, מי הדעה שסוברת שעצם זה שאני חוקק בתוך החימר, זה לבד נחשב שהנר הזה הפך להיות כלי. הרי כדי לקחת מהחימר ולעשות אותו לנר, לא מספיק שלקחתי ביצה, צורה של ביצה מחימר וחקקתי בפנים, כי הרי זה עדיין רך, ברגע שאני אשים שמן זה נימוח. אני אדליק נר, כל השמן יישפך החוצה, כל הנר יהיה נימוח. צריכים לעשות שלב נוסף, לצרוף את הנר בכבשן, את אותו חימר, אחרי שעשיתי בו בית קיבול, אני שם אותו בכבשן כדי לצרוף אותו, לחזק אותו, ורק אז אני יכול להשתמש בו כנר. מה, עצם זה שאני חוקק בתוך החימר ועושה אותו צורה של כלי, זה כבר נחשב כלי ולכן אסור לעשות את זה ביום טוב? מי הדעה שככה סוברת? אמר רב יוסף, זה דעתו של רבי מאיר היא, דתניא. כלי חרס, כאן מדברים על כלי גדול, לאו דווקא נר. ממתי הוא נחשב כלי? הרי בשביל שדבר יקבל תומה, לא כל דבר מקבל תומה. אם למשל אבן נוגעת במת, בשרץ, במצורה, היא לא נתמת, כי היא לא כלי, היא לא אוכל, היא לא משקה, היא לא אדם. בשביל שדבר יקבל תומה, הוא צריך להיות או אדם, או אוכל, או משקה, או כלי. כלי זה כשאותו כלי נגמר התיקון שלו והוא ראוי להיות כלי. מתי נר או כלי חרס מוגדר בשם כלי כדי שהוא כבר יוכל לקבל תומה אם יגע בו דבר של תומה? משנגמרה מלאכתו, דברי רבי מאיר, משנגמרה צורתו, ברגע שיש לך פה צורה של כלי חרס מחימר, אפילו שעדיין לא צרפו אותו בכבשן, הוא כבר נקרא כלי. ואם כן, אסור לעשות את זה ביום טוב. למה? אם לקחת החימר וחקקת ועשית ממנו צורה של נר, זה לבד נחשב עשיית כלי. אז כמו שזה נחשב כלי לקבל תומה, זה גם נחשב שבן אדם הלך ועשה כלי ביום טוב, שזה אסור. לעומת זאת, רבי יהושע אומר, על כלי שרק חקקו בו ועשו בו צורה של נר, עדיין, או צורה של כלי יותר גדול, עדיין הוא לא נקרא כלי. מתי הוא מוגדר בשם כלי? מי שיצרפו בכבשן, שיכניסו אותו לתוך הכבשן ויחזקו אותו ויחשלו אותו, אז הוא יהיה מוגדר ככלי, ואז הוא יקבל תומה. ואם כן, לפי דעתו של רבי יהושע, לכאורה, אם אדם לקח חימר וחקק בפנים ועשה מזה צורה של נר, אז לא נחשב שהוא עשה כלי, כי כדי שזה יהיה חשב כלי, צריך לצרוף אותו בכבשן. אז לכאורה, המשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי מאיר. אמר לי אביי, אז אביי דחה את דבריו של רבי יוסף שאמר שמשנה שלנו כמו דעתו של רבי מאיר. אומר לו, מי אמר שזה רק כמו דעתו של רבי מאיר? מי אמר שהמשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי מאיר? יכול להיות שמשנה שלנו חולקת אפילו על דעתו. דילמה, עד כאן לא כאמר רבי מאיר הטעם. כל מה שרבי מאיר אומר, שעצם עשיית צורת הכלי, גם בלי שאתה צורף אותה בכבשן, כבר הפכת אותו לכלי, זה דווקא בכלי גדול. אלא דחה זה לקיבולי בימידי, אמנם אתה לא יכול להכניס בו משקה, כי המשקה עושה נימוח את הכלי, אבל אתה יכול לשים בו דברים יבישים, ואז הכלי יכול להחזיק אותם. אבל הכלי כזה קטן של נר, מה אתה יכול להכניס בפנים? רק שמן. אם תשים שמן בתוך הנר הזה, מכיוון שעוד לא נצרף בכבשן, אז הנר הזה יהיה נימוח. אז אם כן הוא לא ראוי לקבל נר, אז למה יחזי? למה הוא כן ראוי? עונה הגמרא, הוא עדיין ראוי. למה? לקבולי בי פשיטי. לקבל בו מטבעות, אתה יכול להשתמש בו, כלי קטן, לפרוטות. תהיה בבית כנסת, יבוא מישהו לקבץ נדבות, תיתן לו מתוך הכלי הזה. כי זה כלי קטן, אבל אתה יכול להכניס בו עדיין מטבעות. אם כן, התנא של המשנה שלנו זה כן כמו דעתו של רבי מאיר. כי אמנם זה כלי קטן, אבל אפשר להכניס בו מטבעות. אז עצם זה שעשית לו צורת כלי, גם בלי לצרוף אותו בכבשן, ואפשר להכניס בו מטבעות, יש עליו שם כלי, לכן אסור לעשות את זה ביום טוב, כי אסור לאדם לעשות כלי ביום טוב. אז אם כן, יש לנו תשובה אחת לשאלה, כמו מי נאמרה המשנה שלנו, שאוסרת לחקוק צורה של כלי מחרס, אפילו שלא שמים אותו בכבשן, זה כמו דעתו של רבי מאיר. איקה דאמרי, לפי לשון אחר אמר רבי יוסף, התנא של המשנה שלנו זה דעתו של רבי אליעזר ברבי צדוק, היא שגם הוא סובר שעצם יש את החוקק בכלי, עושה צורה של כלי, בכלי חרס, גם אם אתה לא צורף אותו בכבשן, זה כבר מוגדר ככלי. דתנן, אלפסין, דהיינו כערות, חרניות, הגמרא מבארת, שזה של בני העיירות. שבני העיירות לא כל כך מקפידים שהכלי יהיה כלי יפה, כלי מושלם. עצם זה שראוי לשימוש, כבר הם משתמשים בו. ואפילו אם אין בו בית קיבול, אלא הוא עשוי כמו מגש, אבל אם הוא ראוי לשימוש, הם משתמשים בו. אז אם כן, יש להם שם כלי. בכל זאת, טהורות באוהל המת. דהיינו, הרי אם יש באוהל מת, הוא מטמא כל דבר שיכול לקבל תומה שנמצא בתוך האוהל. כלי, אם הוא נגמר המלאכה שלו, הוא מוגדר ככלי, ואז אם הוא יהיה באוהל המת, הוא נטמע, כמו כל מה שנמצא באוהל של המת, כמו שהתורה אומרת, כל האדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמע, גם כלים נטמעים. אבל כדי שכלי יקבל טומאה בזה שהוא נכנס, נמצא באוהל, צריך שיהיה בו בית קיבול. אבל דבר שאין בו בית קיבול, שאפשר להכניס בו, בתוכו דברים, כזה כלי לא נטמע באוהל המת. לכן נכון שהקערות האלה הן נחשבות ככלי, אבל מכיוון שאין בהן בית קיבול, הן לא נטמעות באוהל המת. אבל מה כן? הוא טמאות במסע הזב. אם אדם שנטמע כי יצא מגופו טומאה, שמטמע אותו בטומאת זב, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים, זה דבר שעריכות בפני עצמה. בכל אופן, אדם שהוא טמא בטומאת זב, הוא מטמא במסע. ואם כן, אם האדם הזב נושא את הכלים האלה, הם נטמאים. למה? כי הסט של זב מטמא אפילו כלי שאין בו בית קיבול מחרס. רבי אליעזר ברבי צדוק אומר, אף תאורות במסע הזב. למה? כי אין להם בית קיבול. אז הם לא, אין להם תוך, הם לא נקראים כלי. לפי שלא נגמרה מלאכתם. למה לא נגמרה מלאכתם? כי לא נחקק, לא נחקק בפנים בית קיבול, תוך. אבל מה תדייק? שאם כן יש בית קיבול, גם רבי אליעזר ברבי צדוק יודע שזה נחשב כבר כלי, למרות שלא צרפו אותו בכבשן. אז אותו דבר גם הנר, שחקקו ועשו צורת כלי, כבר הוא נחשב כלי, למרות שהוא לא נצרף בכבשן. אמר לאביי, מי אמר שזה כמו רבי אליעזר ברבי צדוק המשנה שלנו? דילמת, כאן לא כאמר רבי אליעזר ברבי צדוק אתם, אלא באלפסים גדולים, דחזי לקיבולי בי מידי, שאפשר להכניס בהם פירות, לכן הם נחשבים כליל, גם בלי שצרפו אותו מכבשן, אבל החנר, גם אחרי שעשו בצורה של נר, עדיין אי אפשר להשתמש בו כדי לשים בו שמן, כי השמן ממיס וממחה את החרס, כי הוא עדיין לא נצרף, אז מה יש לך לעשות איתו? למה החזי? אז אם כן, מכיוון שאין לך מה לעשות עם הכלי הזה, הוא לא נחשב עדיין כלי, עונה הגמרא, יש לי מה לעשות בו, לקבולי בי פשיטי, כמו שתרצנו קודם, אני יכול להכניס בתוכו מטבעות, שבשביל להכניס מטבעות, הכלי לא חייב לעבור, שיצרפו אותו בכבשן. מביאה הגמרא, ברייתא תנו רבנן, אין פוחתין את הנר, אסור לקחת חימר, ולחקוק בתוכו, כדי לעשות בו בצורת נר, כמו שראינו במשנה. ואין עושין אלפסין חרניות ביום טוב, אסור לעשות כלים, קערות של הכפרים, של בני העיירות ביום טוב, כי אסור לעשות כלי. רבן שמעון בן גמליאל מתיר באלפסין חרניות. לפי דעתו, נר, כשאתה עשית תוך, עשית בית קיבול, זה באמת אסור לעשות ביום טוב. אבל אלפסין חרניות זה בלי בית קיבול, זה כמו ממגש כזה. זה לא נקרא כלי, לכן מותר לעשות את זה ביום טוב. מהי חרניות? מה זה נקרא אלפסין חרניות? אמר רב יהודה, עירניות. מהי עירניות? אמר אביי, צאי, הכוונה צלחות, חקלייתה של בני העיירות, שהם לא מקפידים שהצלחות שלהם יהיו לגמרי מושלמים. לכן עצם עשיית הכלי, למרות שהוא לא לגמרי מושלם, כבר נחשב כלי. במשנה למדנו את ההלכה השנייה, ואין עושים פחמים ביום טוב. אסור לקחת גחלים ולחבות אותם כדי לעשות אותם פחמים. שואלת הגמרא פשיטה, כי הרי אין בהם צורך יום טוב, למה החזי? למה זה ראוי ביום טוב? עונה הגמרא, תני רבי חייא, בוודאי שאפשר לעשות עם זה משהו לצורך יום טוב. לא נצריכה, המשנה לא הייתה צריכה לחדש שאסור לחבא גחלים ולעשות מהם פחמים ביום טוב, אלא אפילו אם הוא עושה את זה למוסרן לבעלי המרחצאות, שמחממים את המרחצאות, לאוליירין, בשביל שישתמשו איתו לבו ביום, ליום טוב עצמו. בכל זאת אסור לחבות את הגחלים. אסור לקחת גחלים בשביל לחבות אותם, בשביל לחמם את המרחצאות, למרות שזה לצורך יום טוב. שואלת הגמרא, הוא בו ביום משרי, וכי מותר בכלל להתרחץ במים חמים ביום טוב? הרי אסור אפילו להתרחץ במים חמים שחיממו אותם לפני יום טוב. אז כל שכן שאסור לחמם מים ביום טוב לצורך מרחץ. מתרצת הגמרא, כדאמר רבא בעניין אחר, שמדובר פה שאדם נכנס למרחץ, לא בשביל להתרחץ במים חמים, אלא רק כדי להזיע, שנקרא אולי סאונה. וזה מדובר קודם הגזרה השנייה, שהגמרא מביאה במסכת שבת דף מם, שהיה שני שלבים. היה שלב אחד שחכמים גזרו שאסור להתרחץ במרחץ בשבת ויום טוב, במים חמים, כדי שלא יבואו לחמם בשבת ויום טוב. אבל להזיע התירו בבית מרחץ. אבל אחר כך, בשלב השני, בגזרה השנייה, אסרו גם להזיע בבית מרחץ. אז אם כן, כמדובר קודם גזרה, ואז היה מותר להיכנס להזיע. אך הנעמי, אותו דבר גם כמדובר, שאדם נכנס להזיע ביום טוב, וקודם הגזרה שגזרו לאסור להזיע ביום טוב, אז אם כן היה מותר. ואם היה מותר, אז זה נחשב לצורך אוכל נפש, לצורך עונג יום טוב. אז אם כן, הייתי חושב שיהיה מותר לחבות גחלים לצורך בית המרחץ, לכן החידוש הוא שעשו. עוד למדנו במשנה, ואין חותכין את הפתילה לשניים ביום טוב. רבי יהודה אומר, חותכה באור, באש אפשר כן לחתוך את הפתילה לשניים. שואלת הגמרא, מה ההבדל באש או בסכין? מה ישנה בסכין דלא? למה באמת אסור לקחת פתילה ארוכה ולחתוך אותה לשתי פתילות קצרות? דקמתקן מענה, כי הוא עושה כלי, עד עכשיו זה היה כלי אחד, עכשיו הוא עושה את זה שני פתילות. באור נמיקה מתקן מענה, אז מה עוזר לי שהוא שורף את הפתילה באמצע ועושה אותה לשתי נרות? עדיין הוא תיקן פה כלי. ותרץ את הגמרא, תעני רבי חייא, מדובר פה שיש כאן שתי נרות, בשתיהם יש שמן, והוא שם פתילה אחת, קצה אחד בנר אחד, קצה השני בנר השני, והוא מדליק באמצע. אז לא ניכר שהוא חותך פתילה לשניים, אלא זה נראה שהוא רק מדליק את הנרות, לכן זה מותר. חותכה באור בפי שתי נרות, ואז זה בסדר. אמר רב נחמן, אמר רב נתן בר אבא, אמר בשם רב, מוחתין את הפתילה ביום טוב. מה עם מוחתין? אמר רב חנינא בר שלמיה, להדויי חושך, להוריד קצת את הפחם שיש, מצטבר בראש הפתילה. כשנר דולק, הפתילה שלו היא הרי נחרכת, ולאט לאט כשהנר הולך ויורד, וכשהחלב ככה לאט לאט מתקלה, אז נהיה מין קצת פחם כזה למעלה בראש הפתילה, הוא מוריד את ראש הפתילה, ומותר לעשות את זה ביום טוב. תני בר כפרה, שישה דברים נאמרו ביום טוב בענייני פתילה. שלושה מתוכם להחמיר, והשלושה האחרים להקל. איזה דברים נאמרו להחמיר בנר ביום טוב? דבר ראשון, אין גודלין אותה לכתחילה ביום טוב. אסור לקחת חוטים ולגדול אותם, לעשות מהם פתילה, פתילה אחת, ביום טוב, כי זה נחשב תיקון כלי. דבר שני, ואין מהבהבין אותה באור. בזמנם, הפתילות, אם היית מדליק אותו פעם ראשונה, זה היה לוקח זמן עד שהוא נדלק. היו צריכים פעם אחת להבהב אותה טוב טוב באש, ואז כשתרצה להדליק הוא ידלק לך מהר. אז אסור לי להבהב את הפתילה ביום טוב עצמו. דבר שלישי, אם יש לי פתילה ארוכה ואני רוצה שתי פתילות קצרות, והן חותכין אותה לשניים, כי זה נחשב שהוא עוסק לי. השלושה דברים שנאמרו בנר להקל ביום טוב, דבר ראשון, ממעכה ביד. אם הוא רואה שהפתילה הזאת לא תדלק לו בקלות, הוא לא יכול להבהב אותה באש, כי אמרת שזה אסור, אז מותר לו רק לרקח אותה ביד. זה מותר, ממעכה ביד. ודבר שני שמותר, שורה בשמן. לפני שהוא מדליק, הוא שורה אותה בשמן, כדי שהיא תספוג את השמן, ואז השמן יימשך אחרי הפתילה והיא תדלק טוב. ודבר שלישי שמותר, חותכה באור בפי שתי נרות, כמו שאמר רבי יהודה, שמותר לקחת פתילה ארוכה, לשים צד אחד בנר אחד, צד שני בנר שני, ולהדליק את הנר באמצע, ואז זה נחתך והופך להיות שתי נרות. מכיוון שהבאנו מקודם אמרה של רב נתן בר אבא בשם רב, שאומר שמותר להסיר את הפחם שיש בראש הפתילה ביום טוב, מביאים כאן עוד אמרות שהוא אמר. ואמר רב נתן בר אבא, אמר בשם רב, עשירי בבל, עתירי בבל, מכיוון שהם לא מרחמים על העניים לתת להם צדקה, אז חלילה יורדי גהנום הם. רואים מפה שהעשיר שיש לו כסף, זה לא שיש לו אפשרות לתת צדקה ואז יהיה לו מצווה, ואם הוא לא ייתן צדקה אז אין לו לא מצווה ולא עבירה. אלא אם הוא לא מרחם על העניים לתת להם צדקה, אז השם ישמור מה שכתוב. כי הד שבתאי בר מרינוס, שבתאי בר מרינוס ככה היה שמו, פעם הוא יקלה להזדמן למדינת בבל, בעמי נאי הוא עסקה. הוא אמר, תשמעו, הגעתי לכאן, אני רוצה להרוויח כסף, אני צריך להתפרנס, אני לא מחפש שתיתנו לי צדקה, אני רוצה להרוויח ביושר, תיתנו לי בבקשה סחורה שאני אמכור ונתחלק ברווחים, ולא יאהבו לי, לא הסכימו לתת לו. אמר, אז תיתנו לי לאכול בצדקה, מזונה, גם זה, מזנה מלא זיינו, לא הסכימו לזון אותו. אמר, עני, מערב רב קעתו, אלה שלא רצו לפרנס אותי, הם לא מזרע אברהם, יצחק ויעקב, אלא הם מהערב רב. ידוע שכשעם ישראל יצאו ממצרים, ערב רב עלה איתם מהתושבים של מצרים, שהם לא מעם ישראל, לא מזרע אברהם, יצחק ויעקב. אתה רואה בן אדם שלא מרחם על עניים? משהו לא טוב אצלו. דכתי ונתן לך רחמים וריחמך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יהודי, אני נותן לך רחמים. ידוע שאחד מהסימנים לדעת על בן אדם שהוא יהודי זה שהוא רחמן. על ידי שאתה תרחם על הבריות, אני ארחם עליך וריחמך. אבל כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל שאני הולך לתת לכם רחמים. אז כל המרחם על הבריות, אדם שיש לו רחמים, בידוע שמזרעו של אברהם אבינו, כי הרי הקדוש ברוך הוא נתן לו רחמים, ושהקדוש ברוך הוא הבטיח ונתן לך רחמים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לעם ישראל רחמים. וכל מי שאינו מרחם על הבריות, בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו. ואמר רב נתן בר אבא, אמר בשם רב, אדם שאין לו אפשרות להתפרנס מעצמו ולקבל מזונות משל עצמו, והוא מחכה שאנשים יזמינו אותו, כל המצפה על שולחן אחרים, עולם חושך בעדו. גם אם יש לו הרבה דברים טובים, זה נראה כמו חושך, הוא לא יכול לראות את היופי של החיים שלו, מרוב העוגמת נפש, הוא לא יודע אם יהיה לו מה לאכול. שנאמר, נודד הוא ללחם איי, הוא מחפש איפה יש לחם, ידע כי נכון בידו יום חושך, יודע שנכון לו יום חושך. רב חסדא אמר, אף חיה ואינם חיים, וכבר מביא הגמרא מביאה, שלושה שחייהם אינם חיים, תנו רבנן, שלושה חייהם אינם חיים, אלו הן, כמו שאמרנו מקודם, המצפה לשולחן חברות. דבר שני, הוא מי שאשתו מושלת עליו, כמו שהפסוק אומר בקהלת, הוא מוצא הנמר ממוות את האישה, וגומר שמושלת עליו. בדבר שלישי, ומי שאיסורין מושלין בגופו, אדם כזה חייו אינם חיים. ויש אומרים, אף מי שאין לו אלא חלוק אחד, והוא לא יכול לחבס את החלוק הזה, ואדם שלובש את אותו בגד הרבה זמן, יש שם כינים ומצערים אותו. ולמה תנא קמא לא מנע מי שיש לו רק חלוק אחד? כי אפשר דמעיין במנה, הוא יכול לפני שהוא לובש, כשהוא לובש את הבגד, הוא יכול לעיין בבגדים שלו ולהוציא מהם את הכינים. עוד משנה. אין שוברין את החרס. אסור לקחת כלי חרס, לשבור אותו לחלקים, ולוקחים את החלקים האלה, שמים אותם על גבי הגחלים, ומעל החלקים של כלי חרס שמים דגים, כדי שהדגים לא יהיו ישר על הגחלים ויחרחו. אז אתה יכול לשים שברי חרס על הגחלים ועליהם לשים את הדג ביום טוב, אבל אתה לא יכול להכין את השברים האלה ביום טוב עצמו. וכן, אין חותכין את הנייר כדי לצלוט בו מליח. היו לוקחים מתחת לדג מלוח, כששמים אותו על הגחלים, היו לוקחים נייר ומרטיבים אותו ושמים בין הדג מלוח לבין הגחלים. אז אסור לעשות את הנייר עצמו, אסור להכין ביום טוב. ושני הדברים, גם האיסור לשבור את החרס וגם לחתוך את הנייר, הסיבה שזה אסור ביום טוב, כי זה נחשב שהוא מתקן כלי, כמו שהגמרא תגיד מיד. דבר נוסף, ואין גורפין תנור וקיריים. תנור, או קיריים. תנור זה היה מקום כזה, היה בו פתח מהצד, והיו מדביקים מאפים בכפנות של התנור. ובאמצע, למטה, מסיקים אש. עכשיו, אם יש בקרקעית מדי הרבה טיח וציפוי מהתנור, אז יוצא שהטיח הזה נהיה רותח, מתחמם מהחום של האש, ואז אם המאפים נוגעים בטיח, הם נכרחים מהטיח, והם נשרפים, במקום שהם יעפו כמו שצריך. אז לכן, היו לפני כן, לפני שאופים, גורפים את התנור והקיריים. קיריים זה מקום שמיועד לשים עליו סיר. גם כן, זה היה תיקון לגרוף את הטיח וציפוי התנור והקיריים החוצה. זה אסור, כי זה תיקון כלי. אבל אם באדם רוצה לאפות או לבשל ביום טוב, ויש לו טיח, יש לו שם ציפוי של התנור בתוך, בתוך התנור והקיריים, מה הוא יעשה? מחבשין, הוא פשוט משכיב את האפר בקרקעית של התנור ומיישר אותו כדי שהוא לא ידבק לו במאפים. ואין מקיפין שתי חביות לשפוט עליהן את הקדרה. פה זה כבר דין בונה. אסור לעשות מלאכת בונה גם לצורך אוכל נפש ביום טוב. איך בן אדם בונה לצורך אוכל נפש? הוא עושה אוהל. אוהל זה גם נקרא מלאכת בונה. הוא לוקח שני חביות בשני הצדדים, וביניהם יש חלל, ושם הוא מדליק אש, ומעל שתי החביות באמצע הוא שם סיר. זה אסור. מקיפין הכוונה מקרבים. אין מקיפים שתי חביות, וברווח ביניהם להדליק אש, ואז מעל זה לשים את הסיר, כדי לשפוט עליהן את הקדרה. כי זה נראה כמו שהוא בונה אוהל. וכן, אין סומכין את הקדרה בבקעת. חתיכת עץ זה לא כלי. זה אמור להיות מוקצה. התירו לטלטל אותו, אם הכינו אותו מלפני יום טוב, רק בשביל להסיק בו אש לצורך אוכל נפש. אבל אסור לקחת את החתיכת עץ הזאת, כדי שיש סיר שהוא מונח על הרצפה, והרצפה לא ישרה, ואתה רוצה שהסיר יעמוד ישר, אז במקום ששוקע ברצפה, אתה שם איזושהי חתיכת עץ, כדי שהסיר יעמוד ישר. אסור להשתמש בשביל זה עם חתיכת עץ, כי החתיכת עץ הזאת היא מוקצה. וכן, לפי המסקנה של הגמרא, אסור לקחת חתיכת עץ כדי לסמוך אותה בדלת. שהוא רוצה שהדלת לא תיסגר או שלא תיפתח, הוא רוצה לדחוף שם מתחת לדלת איזה חתיכת עץ, זה גם כן אסור, כי החתיכה הזאת היא מוקצה. וכן, לפי דעת תנא קמא, אין מנהיגין את הבהמה במקל ביום טוב ברשות הרבים. אז הגמרא במסקנה אומרת, כי זה נראה כאילו לוקח אותה לשוק. ככה היו רגילים לקחת את הבהמות לשוק. זה אסור ביום טוב, זה כמו מעשה חול. רבי אלעזר ברבי שמעון מתיר. שני ההלכות הראשונות שלמדנו במשנה, אין שוברין את החרס בשביל לשים בין הגחלים לבין הדג. אסור לשבור את החתיכות חרס האלה ביום טוב. וכן אין חותכין את הנייר כדי לשים אותו תחת להרטיב אותו ולשים אותו תחת האש כדי לצלוט בו דג מלוח. מה הייתה? מה? משום דקה מתקן מנה, כי הוא מתקן כלי, הוא הופך את החרס והנייר לכלי. וכן, אין גורפין תנור וקיריים, זה הדין השלישי שלמדנו במשנה. תנאי רב חייא בר יוסף, הוא שנה כמי דרב נחמן, לפני רב נחמן. ואם אי אפשר לאפות, אלא אם כן גורפו. זאת אומרת, יש כאן כל כך הרבה טיח בתנור, אני לא יכול לאפות עכשיו לחם. ואם אתה תאסור עליי לגרוף את זה החוצה, לא יספיק לי לשטוח את הגחלים על הקרקעית. זה עדיין הרימה גבוהה, ואי אפשר לאפות בצורה כזאת, אז מותר, ספר את הגמרא, דוית הוא דרבי חייא, אשתו של רבי חייא, נפל לה אריחה בתנורה, נפל לה אריח, זה חצי לבינה, מהקיר של התנור לתוך התנור, ביום התו וביום טוב, עכשיו אי אפשר לאפות כמו שצריך. אמר לה רבי חייא, חזי, תראי, דענאה ריפתא מעל יתא בעינה, אני רוצה פת מעולה לכבוד יום טוב, לנגד יום טוב בפת טובה, משובחת, אז תדאגי להוציא את האריח החוצה לפני שאת הופעה, אם האריח הזה מפריע להפיעה. אמר לי רבה לשמאי, למשרת, תווי לי בר אבזה, אני מבקש ממך תצלה לי בן אבז, אפרוח, ויזהר מחרוכה, תיזהר שהוא לא יחרך, דהיינו, אם אתה רואה ששמה כל מיני טיח בתוך התנור, תפנה אותם, אותו החוצה, כדי שהאוכל יהיה אפוי, צלוי, מבושל, אבל שלא יהיה שרוף. אמר לי רבינה לרב אשי, סיפר לנו, אמר לן רב אחה מהוצל, רב אחה שבא מהעיר הוצל, סיפר לנו, דמר, אצלך רב אשי, שרקין לי תנורה ביום התווה, שרקין, הכוונה, סותמים את הפה של התנור ביום טוב. מכניסים שם כל מה שצריך בתוך התנור, וסותמים אותו בטיח. את הפה של התנור, כדי שהתנור יהיה סתום לגמרי, ואז הכל שם יהיה מוכן כמו שצריך. איך יכול להיות שאתה מתיר דבר כזה? מה הבעיה? הבעיה היא שבשביל לעשות טיח, צריך לגבל את הטיח, ומלאכת גיבול אסורה ביום טוב. זה תולדה של מלאכת לישה, כמו אדם שעושה בצק, שזה אסור. לעשות בצק ביום טוב בשביל אוכל מותר, אבל ללוש, לגבל, תתעשו. אמר לי, אז רבה שהיא ענה לרבינה, אנחנו לא לשים את ה... לא מגבלים את הטית, מה פתאום? יש לנו טית מגובל ועומד. ענה נרקתא דפרת סמכינן. אנחנו על השפת נהר פרת סומכים, ששם יש הרבה טית מוכן. ומזה אנחנו משתמשים, אבל זה מוקצה. לכן צריך להכין את זה מראש, ואני מילי, כל מה שמותר להשתמש בטית שנמצא בשפת הנהר ביום טוב, הוא דציירי מאתמול, שהוא הכין את הטית מלפני יום טוב, הוא גיבל אותו, הוא ניתק אותו, הניח אותו בנפרד בשביל לסמן שרוצים להשתמש בו לצורך אוכל נפש ביום טוב. אמר אבינה, וקיטמה, אם זה אפר שהוא לא בר גיבול, שרי מותר לגבל ולטוח איתו את התנור, כי זה לא בר גיבול. במשנה למדנו את הדין של עשיית אוהל, והן מקיפין שתי חביות. אסור לקרב שתי חביות אחת ליד השנייה וביניהם לעשות רווח קטן ולהדליק שם האש ומעל זה לשים חבית. למה? כי זה נחשב כמו עשיית אוהל שאסורה. אמר רב נחמן, אבנים של בית הכיסא, אחד שנמצא בשדה ואין לו שירותים, הוא רוצה לשבת על משהו, אז הוא רוצה לשים אבן בצד ימין ואבן בצד שמאל ולשבת בהם, לשבת עליהם, ואז באמצע יש חלל. אז אם הוא מערב יום טוב הכין את זה, והוא בא ביום טוב, הוא רואה שעכשיו האבנים לא נמצאות בצורה מסודרת, מותר לצדדן, להזיז אותם למקום, לסדר אותם כמו שצריך ביום טוב. שואלת, וזה לא נחשב שהוא בונה, שואלת הגמרא, זה לא נחשב בונה, הייתי והיא רבה לרב נחמן, הרי במשנה שלנו למדנו, אין נקיפין שתי חביות לשפוט עליהן את הגדרה, אסור לי לקחת חבית בצד ימין, חבית בצד שמאל, ולשים מעל זה סיר, כי זה נחשב שזה נראה כמו שהוא עושה אוהל. אז למה לסדר אבנים מותר? אמר לי, שאני הטעם, לגבי חביות זה שונה, משום דקעביד או הולה, כי הוא גם שם גג מלמעלה, את הסיר עצמו. לעומת זאת, אבנים של בית הכיסא שמים אבן בצד ימין, אבן בצד שמאל, ולמעלה לא שמים עוד איזה משהו. זה שבן אדם יושב, זה לא נחשב אוהל. אמר לי, רבה זוט אלה רבשי, אלא מעטה, שבלי גג מותר כן לבנות. בנה הצטבה. זה כיסא שעשוי מאבנים וטית ביום טוב. זה לא אביד אוהלה, הוא לא עושה אוהל, אבל הוא בנה פה כיסא. האחי נעמי דשארי, וכי מותר? ודאי שאסור. למרות שאין פה גג, אתה רואה שלא עשיית גג גורמת שזה יחשב בונה. אמר לי, ענה לו, רבה שאני אגיד לך. נכון, כל האיסור פה זה ודאי רק מדרבנן. זה שאוסרים לשים שני חביות ומעל זה את הסיר. אבל, אתם, בבניין כיסא מאבנים וטית, זה בניין קבע. אז זה עשרה תורה. אבל בניין הרי, כאן כשהוא לוקח שתי חביות ומאז זה הוא שם סיר, לא עשרה תורה, זה לא איסור מהתורה. אז למה בכל זאת חכמים אסרו את זה? וגזרו רבנן על בניין הרי משום בניין קבע. חכמים אסרו לקחת שתי חביות ולשים מעל זה סיר, שזה נראה כמו אוהל, אפילו שזה רק הרי, כדי שלא יבואו לבנות בניין קבע. והכה, למה אבני בית הכיסא התירו? לא בגלל שאין לו גג, אלא משום כבודו, שלא יתבייש בפני הבריות, לא גזרו בי רבנן, והתירו לו להכין בית כיסא הרי, בצורה הזאת. אמר רב יהודה, אחרי שאנחנו יודעים שאסור לעשות אוהל ביום טוב, שתי דפנות ומעל זה גג, היי מדורתא, את המדורה שעושים לפני שרים, שבונים מעצים, מין אוהל כזה. שים עצים בשני הצדדים כמו קירות, ומעל זה גג. אז אם הוא רוצה לעשות את זה, צריך לדעת איך. מלמעלה למטה שרי, שאחד יחזיק את הגג למעלה, ואחרי זה מישהו אחר ישים את הדפנות מלמטה. יוצא שלא שמו קודם דפנות ואחר כך גג, אלא קודם את הגג ואחר כך את הדפנות, שרי זה מותר. אבל אם הוא עושה הפוך, מלמטה למעלה, קודם שמים את הדפנות, אחר כך את הגג, זה אסור, כי זה דרך בניין. וכן, כשבאים להכין ביאטה, ביצים, רוצים לצלות אותם באש. הביצים, מכיוון שיש להם קליפה קשה, לא חייבים להכניס אותם בתוך סיר סגור. אפשר להכניס אותם בתוך סיר שהוא פתוח מלמטה, והביצים לא נופלות, כי יש מין רשת כזאת שמחזיקה אותם, ואז שמים כלי כזה שיש לו רגליים מלמטה, ומין רשת מלמעלה, ובתוך הרשת שמים את הביצים, אז אסור לשים גחלים, ומעל זה לשים את הרשת עם הרגליים, ומעל זה לשים ביצים. למה? כי כשאתה שם את הרשת עם הרגליים, עשית את הדפנות של האוהל, ואז כשאתה שם שם ביצים מלמעלה, בעצם עשית גג לאוהל. אלא מה כן תעשה? שים את הביצים ברשת, כשזה בידיים שלך, הרשת, ואז תניח את הרשת עם הביצים על הגחלים, וזה מותר. כי אתה קודם כל עשית את הגג, ורק אחר כך את הדפנות. וכן קדירה, במשנה אמרנו, שאדם לא יכול לשים שתי חביות, יקיף אותם, דיינו, יסמיך אותם אחת עד השנייה, ומעל זה ישים את הסיר, ובאמצע יש מקום להדליק אש, כי אז זה נחשב כמו אוהל. אלא מה? מה בכל זאת אפשר לעשות? אדם רוצה לבשל, אז קודם כל, וכן קדירה, קודם כל יחזיק את הסיר מלמעלה, ואז יבקש ממישהו שישים שתי חביות מלמטה, יוצא שהוא קודם עשה את הגג, אחר כך קודם עשה את הגג, אחר כך את הדפנות, זה שינוי מהדרך שרגילים לעשות אוהל, ולכן זה מותר. וכן פוריה, מיטה מתפרקת, שלא קודם כל ישים את הרגליים, ומעל זה ישים את הפלטה של המזרון, אלא קודם ישים את הפלטה של המזרון, ואז ירכיב את הרגליים, שזה שינוי מהדרך של עשיית אוהל. וכן חביתה, שלא מסדר חביות במחסן, קודם כל ישים את החבית, אז אם הוא יסדר חבית בצד ימין, חבית בצד שמאל, ומעל זה עוד חבית אחת, אז בעצם הוא עשה אוהל בין שתי החביות שלמטה. לכן שקודם כל ישים את החבית מלמעלה, ואז מישהו ישים שתי חביות מלמטה, יוצא שהוא קודם עשה את הגג, אחר כך את הדפנות, וזה מותר, ועד כאן דף למד ב'.